בסדר גמור.
ערב טוב לכולכם. קודם כל אני רוצה להגיד לכם שאני יכול לדבר במבטא ישראלית, אבל פשוט לא רוצה. זה משהו מסיח את דעתי. אז תודה שבאתם, תודה לאודי ולמוטי על ההזמנה. אז יש סקרנות פה לא רק על הנושא, אבל גם על העברית שלי הקלושה. אבל הנושא זה משהו מוזר מאוד, מחלוקות החפץ חיים. שהחפץ חיים ידוע כצדיק, גם היה גאון, אבל ידוע כצדיק, מישהו שערץ מכל מחלוקת וכל ריב, אבל גם היו לו עמדות חזקות מאוד, והוא לא בייש מלהביע אותם. ואני רוצה להדגיש הערב לשוחח על שתי מחלוקות, אחד מבחינת דת תורה, עצה טובה שלו, ואחד בהלכה מעניינת מאוד. החפץ חיים היה רודף שלום בכל מה שהוא עשה, וההפך של בעל מחלוקת. בנו רב אריה לייב הכהן פופקו כותב במכתבי חפץ חיים שאבא כדרכו מעולם להתרחק מכל ריב. למרות זאת, היו לו גם עקרונות, וחשוב מאוד להדגיש אותם. והנה שתי מחלוקות לשם שמיים, שאני חושב ששניהם מדברים אלינו, וגם נראה איך גדולי תורה התערבו אחד לשני, שוחחו על ענייני הלכה או דת או השקפה, כולם אנשי אמת, אנשי עקרונות ואנשי ישרות. וכדאי גם לראות איך הם טיפלו בעניינים כאלה, אם נדע את הפרמטרים וגם את הסברות שלהם. אז המחלוקת הראשונה קרה בשנות ה-70, 1870. ב-1874 אז הצאר אלכסנדר השני חקק חוק חדש, חוק גיוס ברוסיה. זה משהו אחר לגמרי מהחוק הקנטוניסטים שידוע לכולנו, חוק גרוע מאוד שפגם הרבה ביהודים. החוק הקנטוניסטים נמשך אולי 50 שנה, וחטפו ילדים יהודים מגיל 12, אפילו צעיר מ-12, שמו אותם בסיביר רחוק מן המשפחה ל-25 שנים של גיוס בצבא הרוסי.
מתי זה היה?
זה התחיל ב-1827, עד כמעט 50 שנה, והאחוז התבוללות יותר מ-90%, יודעים, פשוט התבוללו, רובם הפסידו את היהדות שלהם. מפני שהיה קוודה בכל עיירה, אז לדבוננו היה איזו תחרות גרועה מאוד בין משפחות. המשפחות של העשירים יכולים לשלם שוחד לצער, לסוכנים של הצער. המשפחות של העניים חטפו את ילדיהם. אפילו היה איזה תפקיד חדש שנקרא ביידיש חפר. אלו יהודים שנכנסו אפילו באמצע הלילה לביתם של יהודים וחטפו את ילדיהם אפילו בגיל 9 ושלחו אותם לסביר לצבא הצאר. זה היה משהו מושחת, כל כך מושחת, שזה היה סיבה אחת, אבל סיבה חשובה לרב ישראל סלנטר לחדש את תנועת המוסר. מפני שהוא ראה לא רק החטופים האלו, אבל פחד הרבנים לדבר על אבון כזה. אבל הצאר, צאר ניקולס השני, שהמציא את הגזרה הרעה הזאת, הוא נפטר בשנות ה-50. בנו, אלכסנדר השני, המשיל אחריו, והוא היה קצת יותר ליברלי, קצת, הכל יחסי. והחוק החדש, החוק הגיוס הזה ב-74, זה לא היה חוק נגד יהודים, זה היה חוק לכל אזרח רוסיה. מה קרה? רוסיה הפסיד את מלחמה בקרימיה, והצאר ראה שהיה לו בצבא 2.2 מיליון חיילים, אבל כמעט כולם לא ידעו איך ללחם, איך ללחום. והוא הוציא הרבה כסף כדי לממן את הצבא הזו, אף על פי כן לא ניצחו במלחמה. והוא רצה צבא יותר מקצועי, קטן מאוד, אבל עם בני אדם שגם רוצים ויכולים ללחום. אז מה היה הקריטריון שלו? כל זכר בריא מבין 20 ולמעלה ישרתו בצבא מגיל 20 שש שנים, ואחרי זה מילואים. יש גם פטורים עם הפטור שלה, עם החתימה של הצער. אם יש משפחה בנים יחידים, אפשר לקבל פטור. מישהו פרנס משפחה, זה גם פטור. מי שלמד בוגר בית ספר יסודי, הוא צריך לשרת 4 שנים. בית ספר תיכון, 3 שנים. אוניברסיטה, 6 חודשים, חצי שנה. מה הבעיה? ליהודים, אפילו לדתיים, זה לא היה, הפטורים האלה הם לא כל כך מסוגלים לנו, מפני שרוב היהודים אין להם חינוך יסודי, לא תיכון, ברור לא אוניברסיטה. רגע אחד. אז קודם כל, פטור אחד, בן יחיד למשפחה. אז מה קרה? אנחנו מתוחכמים, מה עשו משפחות? שינו את שמם, שם משפחה של כל בניהם. הבן של החפץ חיים, רב ישראל מאיר הכהן קגן, הוא היה רב אריה לייב הכהן פופקו. זה ידוע שהיה במשפחה בנים, אבל שמות המשפחה היו שונים מבן לבן. אז כנראה לכל משפחה יש רק בן יחידי. זה גם קרה אצלנו, שמי פרוזנסקי, אבל זה השם השלישי שלנו. היה לפניכם ליפשיץ וגם גולדברג, אוקיי? צעד אחד לפני הצער. אבל פרוז'נסקי זה כבר מהתחלת המאה ה-19. אז, אבל גם הצער הוא גם מתוחכם. מה עושו עוד בחורים? אז חיבלו את האצבע שלהם, או חתך את זה, או שבר את זה, אפילו קלה עם רובע את האצבע שמלכים לשרי בצבא. משהו מעניין, החפץ חיים וגם רבי ישראל סלנטר לא התנגד לחוק הגיוס הזה. רבי ישראל סלנטר אמר שהוא כן התנגד לגזירת הקנטוניסטים מפני שזה נגד היהודים, אבל זה לא נגד, זה לכל אזרח. מובן שיהודי רוסיה לא היו אזרחים, אבל למרות זאת הם גם גרו שם. אז אם זה פייר, אז אנחנו גם צריכים לשרת בצבא. זה הדעת של רבי ישראל סלנטר. החפץ חיים גם לא התנגד לחוק הזה, אבל התנגד בתוקף לאלו שחיבלו בעצמם. סיפור מפורסם שאמר רב צבי יהודה כהן קוק, זה מופיע בשיחות שלו על ספר דברים, שהוא שמע סיפור, תלמיד אחד של חפץ חיים אמר שאלו בחורים נכנסו לחפץ חיים וביקשו ממנו רשות כדי לחבל בעצמם שהם צריכים לשרת בצבא. החפץ חיים התנגד לזה, והוא אמר, הלו הנה עוד מעט בא המשיח ותהיה מדינה יהודית, ויהיו לנו משטרה יהודית וצבא יהודי, ויצורך לדעת להחזיק נשק. האם אז תלך לתלמד את זה? זה היה ב-1900 ולפני 20. מה? סיפור, רגע אחד. הנה עכשיו יש לך הזדמנות לכך, אז תתאמנו עכשיו. אני הכנסתי את הסיפור הזה בספר השלישי שלי, והיה לי אורחת, אישה חרדית, שהפצירה מלשים את זה בספר. אמר לי שזה אי אפשר שהחפץ חיים אמר דבר כזה. אז מה אני עשיתי? אני מצאתי את זה בדפוס. הסיפור שאמר רב צבי יהודה הכהן קוק, והנה המקור. עכשיו צריך להכניס את זה בספר. אז זה גם מופיע בספר. אז החפץ חיים לא התנגד לזה. אבל הוא גם היה מאוד מאוד עירני לבעיות. אפילו אם הם ילכו לצבא הרוסי לשש שנים, מה יקרה לשבת שלהם, לכשרות שלהם, לצניעות שלהם? אז מה הוא מתייעץ? מה הוא מתייעץ? כן. מה? אני לא מבין אנגלית. אוקיי. מהאחוז היהודים שישבו ללמוד, אחוז נמוך מאוד, נמוך מאוד, כן. בעיירות, רק הכי אינטליגנטיים, הגאונים, אלה שראו על הפנים שלהם חוכמה, הם הלכו לישיבות. רובם לא, רובם לא. כן, אז יהיה גם היום. אז זה מה שכותב בנו של החפץ חיים. עוד זאת הדיב את לב אבא, כי לרגלי החוק החדש נעשה שינוי גדול בזמני נישואין. אחרי החוק הזה, לפני החוק, יהודים בדרך כלל מתחתנים בגיל בין 18 לחופה. ועכשיו, והיו מעשים בני 18 בני 20. אמנם בשביל חוק החדש, לצאת לצבא בני 21 לזמן 6 שנים, דחו נשיאת אישה. עד בום בחזרה לביתם בני 27. זה הפריע לחפץ חיים. והוא המליץ שכל בחור שעלול להתגייס לצבא הרוסי יתחתן בגיל 18. כמו שכתוב במשנה, בין 18 לחופה. מה זאת עושה? יש לו פרופיל נמוך, וגם יש לו קשרים למשפחה, אישה, אולי גם בן או בת, וגם יציל אותו מחטא של צניעות שיקרה באמצע רוסיה, באווירה בלי יהדות, בלי דת. זה העיצה של החפץ חיים. אבל צעיר יחסית, זה היה בשנות ה-70, בין 35, והוא הלך לקבל לבקש תמיכה מהגאון המלבים, רב משה לייבוש מלבים, הפרשן הגדול אבל גאון אדיר. ומפי אבי שמעתי אז כי משם נסע לקניגסברג. קודם כל החפץ חיים כתב את זה במכתב בקול קורא, והצנזורה הרוסית צנזר את זה.
להתחתן?
כן, כדי שלא לשרת בצבא. אז החפץ חיים נסע לפרוסיה, לגרמניה, ושם הוא תפיס את זה. עכשיו הוא בגרמניה, בפרוסיה, הוא נסע לקניגסברג, והתראה עם הגאון הנודע מלבים שישב שם, והציע הדבר לפניו וביקש הסכמתו. ולא מלא חפצו, המלבין דחה את היצוע של החפץ חיים. והבן שלו כותב, ובאמת היו בזה השקפות שונות אז גם בין בעלי תורה, החפץ חיים מצד אחד, המלבין מצד אחר. אמנם מר אבא החזיק בדקו, בדתו, שהוא דת תורה לפי השקפתו. אז ידוע, מפני שהוא כתב את זה, הסברות של החפץ חיים. לא ידועים הסברות של המלבים. הוא רק דחה את זה בתוקף, זה לא עצה טובה. המלבים היה בן אדם חזק מאוד, אמיץ מאוד, הוא כיהן בתור רב בכמה מקומות, דחו אותו ממקום למקום, גם בבוכרסט ובסוף חייו בקניגסברג, הוא התנגד לרפורם, להשכלה וכו', הוא נדד ממקום למקום, אבל ידוע כגאון אדיר. אז מה היה ההתנגדות של המלבים לעצה של חפץ חיים? לא יודע, אני לא יודע, לא מצאתי בכל מקום, אבל חשבתי לעצמי, מה עלול להיות הדחייה של המלבים? מה אתם חושבים? למה הוא התנגד לעצה של החפץ חיים שבחור יתחתן בגיל 18? מה?
שלא יהיו עגונות.
סיבה אחת, הוא יכול להעלים ברוסיה ולא ידע מה קרה לו. עוד, איזה נישואין זה להשאיר אישה צעירה, בחורה צעירה בבית?
ברגע שהוא מתחתן והוא הפרנס בעצם, אז הוא לא צריך.
לא, זה פרופיל נמוך, אבל זה לא אומר, זה עדיין צריכים את ההסכמה של הצער. אז אפשר להיות גם שהם ישלחו פרנס גם לצבא. אבל זה לא פייר לאישה שהיא בחורה, בת 17, 18.
זה סיכון לאשת איש.
זה עגונה. זה לא רק, בעיה של עגונה, זה גם בעיה של שלום בית. שלום בית, להשאיר אישה בבית ולהעלים למשך 6 שנים. אז זה מחלוקת של חפץ...
זה מתכון לחיים מאושרים,
אבל. מה?
זה מתכון לחיים מאושרים, לא רבים.
לא רבים, מה?
לא רבים,
נכון מאוד. נכון מאוד. אז מה נקודת המחלוקת בין החפץ חיים למלבים? החפץ חיים ראה את הבעיה הזאת ממבט של החייל, של הבחור. מה יותר טוב לחייל? מה יהיה התועלת לחייל? להיות קשור, אפילו אגון, לבית יהודי, למרות כל הבעיות? המלבים ראה את הבעיה ממבט של המשפחה. מה טוב למשפחה? אז מי צדק? מה אתם חושבים? המלבים, החפץ חיים, מה?
אלו ואלו דברי אלוהים.
נכון, נכון, אבל מה יותר סביר לכם?
המלבים.
המלבים, שלא יתחתנו. כן.
אני חושב שזה החפץ חיים. הוא היה במקום, הוא היה ברוסיה,
והוא
ראה את
הבעיות האמיתיות.
הוא ישב שם ברוסיה, אז הוא...
כן, זה לא רחוק, זה לא רחוק, כן.
אבל הוא לא חש את הדבר הזה שלא באו לו היהודים כל הזמן עם הטענות, עם הקשיים שיש לו.
הבנתי. אז מה עשה חפץ חיים? הוא החזיק בדעתו. בסוף העשור הזה, בשנות ה-70, חפץ חיים כתב ספר של חידושים, שנקרא מחנה ישראל. החפץ חיים מפורסם לספר חפץ חיים שלו, שמירת לשון, משנה ברורה. הוא כתב כמעט 20 ספרים, ורובם מלא חידושים. מחנה ישראל זה המדריך הראשון לחייל יהודי מאז מתן תורה. ספר אחד, אפשר גם לראות את זה באינטרנט, לקרוא את זה, מחנה ישראל על איך לשמור כשרות, שבת, צניעות, תפילה, כל מה שמעניין החייל שרוצה להיות דתי בצבא הרוסי. זה משהו מחידוש מאוד. החפץ חיים התחיל לחקור את העניין, והוא ראה שאף אחד כתב ספר כזה, הוא כתב את זה. ומתפיסו אלפי עותקים של הספר הזה וחילקו אותם לכל יהודי, לכל בחור שהלך לצבא של הצאר. אפילו יש סיפורים על חיילים יהודים בצבא הרוסי שלמדו את הספר מחנה ישראל בחברותה, והמפקד פשוט לא יומן לו מה היהודים האלו עושים, כי גם הגיוס הקטן יחזי הזה של 6 שנים, הצגם רצו להתפולל את היהודים. אבל זה מעשה גדול מאוד כדי להציל נפש יהודים. ובסוף הספר החפץ חיים כתב אסי של כמעט 10-15 דפים על עניין הנישואין. הוא המליץ עוד פעם שכל חייל ראוי לו להתחתן לפני שהוא הולך לצבא הרוסי. אז הוא לא התאפק מהדת של המלבים, הוא החזיק בדתו, אבל אני חושב שהוא לא קיבל את הסכמה של רב גדול אחר. הוא היה יחיד בדתו בעניין זה. אוקיי. זה
מה... כן.
מה?
מה היה בפועל?
בפועל? אני חושב שכמה כן, אבל רובם לא. וגם היו התבוללות בצבא הרוסי, כנראה. אוקיי. מעניין, שאל פעם את רב גורן, האם הוא השתמש בספר מחנה ישראל כשהוא התפיס את המדריך לחיילי צהל, והוא אמר, בהחלט לא. בהחלט לא, מפני שהמדריך, המחנה ישראל של חפץ חיים, מה?
כי זה משהו אחר.
משהו אחר, זה לצבא רוסי. צבא של גויים זה שונה לגמרי מצבא של יהודים. אבל הוא אמר, ברור שהוא השתמש בספר משנה ברורה כדי להדריך את החיילים בשבת ימים טובים ואלו. מה אמרת?
שהיינו ממשלה חדשה אולי.
אוקיי. זה מחלוקת אחת. מחלוקת שנייה, זה משהו גם מפורסם מאוד. אז החפץ חיים כתב את הספר הזה, הוא נקרא חפץ חיים, הלכות לשון הרע ורכילות, וזה גם היה משהו חדש מאוד, מזמן התלמוד, לא היה ספר, לקט, של הלכות לשון הרע. מחפשים את בתלמוד, אמרה, מוצאים את זה במסכת הערכין, בהלכות דיות, אבל שיהיה כל הלכות לשון הרע במקום אחד, זה לא יהיה לפני החפץ חיים. וראה את זה בעיה נורא בעידון שלו. ספר שמירת הלשון זה על השקפה של איסור לשון הרע. אז הוא ביקש הסכמות מכמה רבנים גדולים בדורו, ורובם חתמו, כתבו הסכמות לספר חפץ חיים. רב גדול אחד הפציר. מי זה היה? הרב ישראל סלנטה. והוא כתב לחפץ חיים, אני מוכן לתת הסכמה לספר הזה אם אתה תדלג על הלכה אחת שכתבת. והחפץ חיים אמר, לא אי אפשר. ההלכה הזו זה מפורש בשערי תשובה של רבנו יונה, וזה גם הפסק של הבח על הטור. אז איזה הלכה? אוקיי. אז הנה בספר חפץ חיים, זה חלק א' כלל ד', אז אנחנו יודעים הלכה, עבירות שבין אדם למקום, לא, יום הכי מרחפר, עבירות בין אדם לחברו, אין יום הכי מרחפר עד
שירצה
חברו. איך מרצים את החבר? צריך לבקש מחילה מהחבר. איזה סוג מחילה? צריך לפרט את החטא, איך הפגעת בנפגע, והוא צריך למחול. אוקיי? רגע אחד, בתף ריש וב בשולחן ערוך, עבירות שבין אדם לחבר אין יום מחפר עד שיפייסנו, ואפילו לא הקניתו אלא בדברים צריך לפייסו. וחפץ חיים כתב, ובשעת בקשת מחילה צריך לפרט מה שחטא לחברו. כלומר, אם אתה הלשנת בחברך,
מה עם הקולה?
קולה בבקשה. סיפרת לשון הרע על החבר שלך, איזה חבר, על בן אדם כזו, אתה צריך להודיע לו שסיפרת לו לשון הרע. מה הוא לא יודע על זה? תודה רבה. ברוך אתה אדוני, נכון שהכל יהיה ברור.
מי שעוד רוצה מוזמן.
אז הנה מספר החפץ חיים. ואפילו אם חברו אינו יודע עדיין כלל מזה, אם החבר לא יודע על הלשון הרע, צריך לגלות לו. צריך לגלות לבן אדם הזה מה שעשה נגדו שלא כדין, ולבקש ממנו מחילה על זה, כיוון שהוא יודע שעל ידו נסבב לו דבר זה. אז אם מישהו לא יודע על הלשון הרע, צריך להודיע לו. זה הפריע את הרב ישראל סלנטר נורא. הוא אמר, אני עכשיו מצטט ממועדים וזמנים, שרב שטורמך כותב, ששמע את זה מרב דסלר, על רב ישראל סלנטר, שהוא אמר, דלפעמים, במה שמבקש מחברו מחילה, בזה גופה עובר עבירה, שמצער בזה חברו. דכל זמן שאין הלא יודע שחברו ביזה אותו ודיבר עליו לשון הרע וכדומה, אינו מצטער כלל. ועכשיו, כשחברו מבקש ממנו מחילה ומפרט מה שעשה, בזה גופה נודע לו וכן מצטער ונגרם לו צער ועגמת נפש. מה?
הגיוני מאוד,
אבל מה הבעיה? יש תהליך של תשובה, תשובה של בן אדם מעבירות בן אדם לחברו, צריך חרטה וגם צריך בקשת מחילה, ריצוי. איך מקבלים ריצוי? צריך לפרט את החטא. זה מה שכתב השרי תשובה, ומדעתו זה סיבה למה לא להתחיל עם לשון הרע, והם לא, כי אותם אחר, זה הלשון של השרי תשובה, כי אותם אחר והם לא ידעו כהדיח עליהם הרעה, יתבייש להודיעם ולגלות אזנם על אשר גמלם רעה. הם לא יודעים, אתה צריך כפרה, הדרך אחת לקבל, היחידה לקבל כפרה, לבקש מחילה. ולא סתם כמו שאנו עושים בערב יום הכיפורים, אתה מוכל אותי, אם אתה מוכל אותי, מה עשית לי? תגיד לי ואני יודע אם אפשר למחול, לא אפשר למחול. לא, זה לא מחילה. במגן אברהם הוא כותב את שני הדעות. בשעת מחילה צריך לפרט החטא שחטא לחברו, זה הבח. ונראה לי, מגן אברהם, אם חברו מתבייש בזה, לא יפרוט אותו. כנגד הבח וכנגד השערי תשובה של רבנו יונה. עוד דבר אחד מעניין, החפץ חיים בעצמו כתב במשנה ברורה, בשעת בקשת מחילה צריך לפרט מה שחטא לחברו, אם לא כשיודע שחבר יתבייש מזה, כשיפרט החטא, אזי לא יפרט אותו. אז כנראה לכתחילה יש סתירה בין החפץ חיים בשברה לספר חפץ חיים. אבל באמת זה לא סתירה, פה במשנה ברורה כותב על חטא אחר, כמו גנבת משהו מחברך. אז אם זה מתבייש אותו, לא צריך להגיד לו. אבל פה במקורות כותב, אמנם לגבי המספר לשון הרע לחברו וגרם לו על ידי זה נזק וחברו אינו יודע מכך, כתב בספרו חפץ חיים שצריך לגדלות לו. אף על פי שלכאורה על ידי זה יגרם לו צער, והרי זה כגרימת בושה שאסר המשנה ברורה. זה כותב פה, זה משנה ברורה של הוצאת דירשו, נתן קרלץ אמר שהוא יודע שזה לא יגרום לו כל כך צער, אבל זה לא מופיע בלשון של החפץ חיים. אז כנראה שאם החטא היה מסוג לשון הרע, דעתו של חפץ חיים צריך להודיעו בפרט ולבקש מחילה. וגם הוא כותב שבמכתבי חפץ חיים כתב על כל העניין, כל העניין הזה. נו, מה הבעיה? הבעיה זה יש תהליך לתשובה, ואם לא מפרטים את החטא, אז אי אפשר לקבל כפרה. מצד שני, אם פרטים את החטא, מביישים את הנפגע עוד פעם. אז מה אפשר לעשות? אוקיי. מה זה? מה?
גם בפיתוי
הם
אומרים עד
שיפורתם. עד שיפורתם, נכון. נכון מאוד. אוקיי. בסדר. אז מפני ההלכה זו, רב ישראל סלנטר הפציר מלתת הסכמה לספר, רק על זה. אז החפץ חיים כתב לו, אולי תכתוב בהסכמה שאתה מסכים לכל הספר, חוץ מזו. אז רב ישראל ענה לו, מי קורא את ההסכמות? רואים את השם הזו. Okay. Yeah,
would
Ken.
You say that the status of the Chafetz Chaim was like a Rishon, just like later on the Vilna Gaon was considered like a Rishon?
No, the Vilna Gaon was earlier in any event, but the Chafetz Chaim was Acharon Gaon Posek before some Lakom, before some Litzidkut Shalom. Omrim al Chafetz Chaim Shakol Yodim Shu Tzadik Vilei Yodim Shu Gaon. והרב חיים סלוויצ'י, כולם יודעים שהוא גאון ולא ידעו שהוא גם צדיק. אוקיי, זה אנשים גדולים מאוד, אנחנו לא מבינים את מדרגותם, לא מעריכים אותם. אז הנה בעיה, מצד אחד צריך לבקש מחילה כדי לקבל כפרה. מצד שני, אם אי אפשר לקבל כפרה ולבקש מחילה בדרך הנורמלי, בדרך של תשובה, דרך תשובה הורית, אז איזה תשובה יכול לקבל ביום הכיפורים? אני אוסיף עוד דבר אחד, יש עוד מחלוקת מפורסם, לא קשור לזה, אם אפשר, רק אני כתבתי את זה, זה דף של הספר שאני מוציא לאור בעוד חודשיים, זה אם בן אדם עושה תשובה על עבירות בינו לבין המקום ולא עשה תשובה על עבירות בינו לבין חברו, האם אפשר לקבל כפרה בסוג אחד ולהסתדר עם הסוג השני? יש הרבה ראשונים אחרונים שאומרים לא, אי אפשר. כדי לקבל כפרה אפילו מן המקום, על עבר בין המקום, צריך קודם כל לקבל כפרה על עבר בין אדם לחברו. אז בלי לפרט את החטא, לקבל מחילה וכפרה, פשוט גם אי אפשר לקבל כפרה מהקדוש ברוך הוא על עבירות שבין אדם למקום. אוקיי, אז מה המחלוקת ביניהם, בין החפץ חיים לבין רבי ישראל סלנטר? אז חשבתי שיש אפשר להסביר את המחלוקת מבחינת הלכתית וגם מבחינת השקפית. לפי החפץ חיים, פירוט החטא הוא הצורת המצווה של וידוי. אין מצווה של תשובה בתורה. זה השיטה המפורסמת לרוב הראשונים ואפילו לרמב"ם. הרמב"ם כותב בהקדמה להלכות תשובה על בן אדם, כשישוב מחטאו, מצווה להתוודות. מה המצווה? מצווה של וידוי. צורת המצווה של תשובה היא וידוי. אז וידוי הוא המעשה המצווה של תשובה. בלי מעשה מצווה אי אפשר להיות קיום המצווה. אי אפשר. אז לפי החפץ חיים זה ברור מאוד. זה תהליך התשובה, זה המעשה מצווה. אם לא עושים המעשה המצווה, איך יכולים לקיים את המצווה? אז פשוט, אין תשובה בלי פירוט החטא. לפי רבי ישראל הוא אמר, קיום המצווה אינו יכול לשלול את מעשה המצווה. מה המטרה של מחילה? כדי להחזיר, להשיב יחסים טובים בין אדם לחברו שנפגע. אם זה יגרום עוד צער, אז ההפך של הקיום המצווה. אי אפשר שהקיום המצווה ישלול את מעשה המצווה וזה יגרום עוד צער. אי אפשר. זה מבחינה הלכתית. לחפץ חיים זה תהליך המצווה. המעשה המצווה צריך פירוט החטא. לפי רבי ישראל, אי אפשר שפירוט החטא, המעשה המצווה, ישלול את קיום המצווה. וגם מבחינת ההשקפה, מה המטרה של מחילה? מדוע צריך מחילה בין אדם לחברו? מה צריך הפוגע חוטא לעשות כדי לקבל כפרה? ואנחנו לא מסוגלים לזה, מפני שזה כמו טקס של ערב יום הכיפורים. מחילה, 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 אבל אם יש בן אדם שבאמת נפגענו בו, לא רוצים לראות אותו, לדבר אליו. מה מטרת המחילה? להכניע את החוטא. ופירוט החטא, לבוא אצל הזולת ולבקש של מחילה, זה מוסיף עלבון לחוטא. הוספת עלבון לחוטא זה גורם לא בושה, הכנעה, וזה עצם התהליך התשובה, שאנחנו נכנעים לפני הקדוש ברוך הוא. לפי החפץ חיים צריך עוד אפילו להוסיף עלבון על עלבוננו כדי לקבל הכפרה, להיות יהודים עוד יותר טובים. לפי הרב ישראל סלנטר, אסור לגרום צער לבן אדם אחר אפילו להשיג כפרה. אי אפשר להיות צדיק במחיר של רגשות הזולת. צריך קודם כל להסתדר עם מה שהשני מרגיש, ואם אני עוד פוגע ברגשותיו, זה אסור לי לבקש מחילה ולבקש חפרה.
אני מאוד מתחבר לזה, כי לפעמים עצם זה שאתה בא לנקות את המצפון שלך, אבל אתה מעורר מחדש את הפגיעה אצל זה שנפגע.
נכון, זה השיטה של רבי ישראל סלנטר. אז אם כן, מה לעשות? לפי רבי ישראל סלנטר יש שתי עצות. אחד בירושלמי, אפשר להגיד לו שר חטא עליי, אבל sincerely, לא באופן לא רשמי, טקסי, שר חטא עליי, ואפילו להודיע לו על הנושא ולהרגיש צער אישי על הנזק שגרמת לו. או זה המתנה של ערב יום הכיפורים, מפני שכל יהודי צריך לבקש מחילה מבני אדם שאולי פגעו בהם. אז כולנו מסוגלים, פתוחים למחילה ביום הכיפורים. אז אולי אפילו הנפגע פה לא ירגיש צער גדול אם הוא יודע שבן אדם בא מישרות הלב ומבקש מחילה. אז מה אפשר לעשות? זה הלכה ברורה, לא רק בחפץ חיים, ובח ואחרים שצריך לפרט את החטא, זה דין של החפץ חיים, אבל גם יש העניין של העמדה שיטה של רבי ישראל סלנטה. מעניין מאוד שבמועדים וזמנים הוא אפילו לא מתייחס לדין של החפץ חיים, ורק רב שטרנבוך הוא מבין, כאז, הוא מבין שמה שרבי ישראל אמר זה כולה גדולה, אבל אי אפשר להתבייש בן אדם אחר. אין לו היתר לגרום צער לחברו כדי שהוא יקפל כפרתו. אז מה אומרים גדולי הפוסקים של זמננו? אז רב אבינר כתב את זה בספרו של בראש על חפץ חיים. הוא כותב שגם רב אברהם שפירא, גם רב מרדכי אליהו, גם רב נבנסל וגם רב יעקב קניבסקי הסטייפלר, כולם אמרו לא לומר כשיטת רבי ישראל סלנטה, לא לבייש את הזולת כדי לקבל כפרה, להוריד את המשקל הזה מהמצפון שלך. זה לא פייר לבן אדם אחר. אז עוד מחלוקת של חפץ חיים פה עם רבי ישראל סלנטר, ובסופו של דבר רבי ישראל סלנטר לא כתב הסכמה על ספר החפץ חיים. אוקיי, בסדר? יש עוד עניין, עוד מחלוקת, אבל אולי נשאיר את זה לזמן אחר. החפץ חיים על הציונות, משהו יחידתי, כן. אוקיי, בסדר גמור, תודה רבה.